שם טוב, יש לי אח בכיתה ג' והוא מנוי על איזשהו עיתון לילדים. בעיתון הזה יש מדור בדיחות, והוא מחבב להקריא לי מדי פעם בדיחות מהעיתון. פעם אחת הוא אומר, לא נשמע בדיחה. ילד אחד חזר הביתה מבית ספר, קיבל תעודה. באמצע התעודה, ציונים פחות או יותר סבירים, רואים בהיסטוריה ציון 5. אף שלא מתעצבן, מה זה צריך להיות 5 בהיסטוריה? אמר הילד, אבל אבא, זה לא פייר. כל הזמן המורה שאל על דברים שקרו לפני שנולדתי. טוב, זה בדיחה בעיתון ילדים בכיתה ג'. אבל האמת היא שהטענה שמאחורי הבדיחה הזאת, אני חושב שכולנו מרגישים אותם בימים האלו. אנחנו נמצאים עכשיו בשלושת השבועות, בי"ז בתמוז לתשעה באב, ומתאבלים על דברים שקרו לפני הרבה מאוד זמן. ויש כל מיני מנהגי אבלות, מוזיקה וגילוח וחתונות וכל מיני דברים כאלה, ואנחנו קצת מתקשים להרגיש מה, החיים שלנו סך הכל ממשיכים כרגיל, ויש לנו כל מה שאנחנו צריכים. קשה להתחבר לאבל על דבר שקרה לפני כל כך הרבה זמן. לפני כמה שנים, כשהייתי בשנותה הראשונות בישיבה, ישיבה גבוהה, אז הלכתי שבת אחת לבית של חבר שלמדתי בשיעור, והוא היה בחור שבערך בגיל 15 הוא חזר בתשובה, וככה במשפחה חילונית מאזור המרכז, והמשפחה שלו נשארה חילונית ככה כדת וכדין, והוא בחור דתי מת עם המון כוחות. ובאתי אליו לשבת בבית, הם אומרים שומרים על כשרות ככה, בשבילו עשו את כל המטבח כשר למהדרין. זה היה לפעמים מצחיק שאמא שלו נכנסת לאיזה סופר ורואים לך אישה חילונית עם גופייה וזה, אומרת למה אחרי זה בשגחת הבדת או זה, מה זה מעניין אותך בכלל? אבל באמת הייתה שם הכל כשר. באתי להם לשבת, וזה היה בדיוק בתקופה הזאת של שלושת השבועות, וכנראה הייתי נראה ככה עם פרצוף של שלושת השבועות. אז אחותו, אני יודע, בת 16, משהו כזה, אז היא אומרת לי, מה זה, החלטת לגדל זקן? אז אמרתי לה, לא, ועכשיו זה שלושת השבועות, אז יש מנהגי אבלות. אומרת לי, מה פתאום, מה קרה? אמרתי לה, בתקופה הזאת, אז נפרצה החומה ונכבשה ירושלים. אז היא הסתכל עליי ואומרת, בתש"ח? אז אמרתי לה, לא, לפני 2,000 שנה. אז היא פותחת עליי כזה זוג עיניים ואומרת, מה? הכי רחוק שהייתה מסוגלת לחזור שקרה איזה משהו שאנחנו מתאבלים עליו, שמציינים אותו, זה תש"ח. אבל לפני 2,000 שנה, נו באמת, לא נסחפתם? והכל שזה באמת אמיתי. אבל קשה לנו להרגיש את הצער, את מה שהפסדנו. כשאנחנו חיים שבאמת יש לנו הכל וכל כך טוב, ולא יודעים מה באמת הפסדנו. יש לכם איזה רעיון, ככה דברים שיכולים לקרב אותנו קצת, להרגיש יותר את הימים האלו, להבין למה, להבין מה חסר? אתם שותפים להרגשה שלי של הקושי הזה? מה אתה רואה, איתמר?
זה מרגיש מוזר, אבל זה לא פעם ראשונה, זה כאילו, בכל עצמות, גם בכל המנגים כמעט, זה היה דברים כאילו, זה הרבה זמן, זה לא כזה מפתיע.
זאת אומרת, אנחנו רגילים לעסוק בארכיאולוגיה, כל מיני דברים היסטוריים עתיקים. כן, טוב, אולי הבעיה הזאת קיימת גם בכל מיני דברים אחרים, כל מיני ציונים לעבר, ואתה יודע, אנחנו חיים את ההווה, חיים את העתיד, ופתאום ככה לבחוש מה שקרה לפני כל כך הרבה זמן.
אמרנו בישיבה, שהשמועות יותר על היום מאשר על ככה.
כן, איך על היום?
אומרים דוקטור למרות המגדל, כאילו חרב. כן. גם לחסמים, זה לא רק תקופה עבור השעים ואחד את המגדל דור שלה. וכאילו גם היום אנחנו בסדר, גם אנחנו אמורים לשים, אמורים לא לשים. זה לא... עיקר השמוע על החיים שלנו,
עיקר הטון זה על מה שקורה עכשיו, כי בעצם אתה אומר, אם בית המקדש היה קיים עכשיו, מה היה קורה?
כן. ושרבים
כהן
יהיה דדה ואיזה קטורת יפתירו סוג הזה.
כן. אז מה זה בא להגיד?
שאנחנו לא מצטעים,
כן. אוקיי, עוד שאני אגיד משהו אולי יותר חריף, מה קורה מהבית המקדש קיים עכשיו? אבל אני אגיד לכם שלוש נקודות ככה להתייחס לעניין הזה. איך באמת אנחנו יכולים עכשיו להרגיש, להצטער על מה שקרה לפני כל כך הרבה זמן? דבר ראשון זה שפשוט שגם דברים שקרו לפני אלפי שנים יש להם השפעה ממשית על מה שקורה עכשיו. נגיד אם אדם וחווה לא יאכלים את הדת, איפה היינו עכשיו? לא בסניף בני עקיבא בשוהם, יכול להיות שהיינו במקום אחר, בגן עדן, לא יודע איך זה בדיוק, אבל מסתום את זה קצת יותר טוב. כן, אם ישראל היו חוטאים בחטא העגל, מה היה קורה? חז"ל אומרים שבאותו זמן אחרי מתן תורה פסק מלאך המוות, הפסיק המוות מן העולם. אם היו יכולים להיכנס לארץ בלי מלחמות, הגויים היו אומרים להם בבקשה בואו תיכנסו, הכל בשבילכם, רק חכים ותגיעו. ועד היום זה ממשיך, דברים היו נראים אחרת לגמרי. זה לא רק הדברים הרעים, גם הדברים הטובים, עקדת יצחק, מתן תורה, זה דברים שהמשמעות שלהם, למרות שלא לפני כל כך הרבה זמן, ממשיכה להיות מורגשת ומשפיעה, ואנחנו אוכלים את הפירות שלה עד היום. אז זה ככה דבר אחד, עבר זה לא משהו שהיה ונגמר, דברים שקרו הם פשוט, יש להם זרועות שמשפיעות על מה שקורה כאן עכשיו. זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו הרבה פעמים מתייחסים לחגים, מועדים, צומות, בתור ציון למשהו שקרה פעם. אבל האמת היא שכל חג, בין אם זה חג טוב ובין אם זה חג רע, כביכול, זה אומר על משהו שקיים עכשיו ממש. אנחנו יודעים שלבני אדם יש תכונות, נכון? יש לאדם שיש לו תכונה שהוא עצבני, פרשתם פעם אחת כזה? מן הסתר, יש אחד שהוא רגוע, יש אחד קמצן וכו' וכו'. האמת היא שכמו שלאנשים יש תכונות, גם לימים יש תכונות. יש ימים שיש להם תכונה טובה, תכונה של שפע של ברכה, ויש ימים יש להם תכונה רעה. כולכם מכירים את המשנה שב-17 בתמוז קראו חמישה דברים, בתשעה באב קראו גם חמישה דברים, דברים רעים מאוד. שאלתי את הספרים, איך זה שבמקרה בדיוק ביום הזה קראו חמישה דברים? הרי 395 ימים בשנה, נכון? סטטיסטי זה אמור להתחלק איכשהו, לא? אחד בשבט, אחד בתמוז, אחד בטבת, אחד בכסלו. מה?
דברים רעים קורים תמיד,
זה
לא שבאמת אין דברים רעים בכל יום,
כמעט
מתחבל
כמו שיש בכל יום בשנה, יום
תמיד, זה רב של יום תמיד. כן, תראה, ברוך השם יש הרבה רבנים וצריכים להתפטר, אז איכשהו זה מתחלק יפה על ימי השנה, ובאמת בבתי כנסת של חסידים הם מעטים להגיד תחנון, כי בכל יום כמעט מוצאים איזה רבא שנפטר, אז אפשר לעשות איזה הילולה ולא להגיד תחנון, ואם לא מצאו איזה רבא שנפטר, טוב, אז בכלל זה בא לתמוך, אז גם לא להגיד תחנון. טוב, זה על דרך הבדיחות. אבל תראות שבאים האלה מתנקזים כל מיני דברים רעים. אז זה חוק מרפי כזה שבידיס ביום הזה, היום הזה אכל אותה, כל אחד דברים הרעים ככה אחד אחרי השני. או שאולי נגיד הפוך, זה לא שאנחנו מציינים את אישה באב כיום רע בגלל שקראו בו כל הדברים האלה, אלא אולי הפוך, זה יום שבהגדרה יום עם תכונה רעה, תכונה של חורבן, של פורענות, ולכן קראו בו כל הדברים האלו. ובאמת, קחו את תשעה באב 1500 שנה אחרי החורבן. מה קרה? 1500 שנה אחרי חורבן בית המקדש, מה קרה בתשעה באב? היה גירוש ספרד. ידעתם את זה, זה גם היה ביום הזה. כל הרבים מהפוגרומים של מסע הצלב קראו בתקופה הזאת, של שלושת השבועות שנרצחו עשרות אלפים מיהודי אירופה, כשהצלבנים שפרקם לשחרר את ארץ הקודש מידי הכופרים המוסלמים, פשוט רצחו, שחטו, בזזו, ערים שלמות באירופה נמחקו, וזה היה בתקופה הזאת. זו הסיבה שאחינו האשכנזים אומרים בתפילת שבת בבוקר תפילה מיוחדת, אב הרחמים, שתוקנה לזכר הנרצחים בפוגרומים האלה שקרו בתקופה הזאת. גם כל הסיפור של הגירוש מגוש קטיף, החורבן של היישובים שם, היה ממש בימים האלו לפני שלוש שנים. כלומר, ההתאבלות בימים האלו, המקום שאנחנו נותנים להם, זה לא רק על זכר למה שהיה פעם, אלא כי זה באמת ימים של פורענות שצריך להיות זהירים בהם וצריך לחשוב איך לתקן אותם. והדבר האחרון זה מה שאתה אמרת. חז"ל אומרים, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב. בירושלמי הלשון יותר חריפה היא כאילו החריבו. כלומר, לא כאילו נחרב מעצמו, אלא כאילו הדור הזה, וזה אומר בעצם גם הדור שלנו, פשוט החריב באדם את בית המקדש. שאלתי קודם, מה היה קורה אם היה בית מקדש קיים היום? אז באיזה מהתשובה, אם בית המקדש היה קיים היום, מה היה קורה? בום! היה נחרב. כי אותו חומר נפש שבזמנו גרם לו להיחרב, בעצם אם בית המקדש לא קיים, זה אומר שהחומר נפש זה קיים עד היום, וכל רגע הוא פשוט מפוצץ אותו מחדש, ובעצם לא נותן לו להיבנות. מה? טוב, אבל הוא לא נבנה, ואם הוא היה נבנה, אוקיי, אני אומר מבחינה תיאורטית, זה שאין, זה לא כי פשוט הוא נחרב אז. זה אומר שבית מקדש זה משהו שראוי שיהיה במציאות, ואם הוא לא נמצא, סימן שאנחנו מפוצצים אותו במו ידינו, כי כנראה אותם קלקולים שהיו אז, מבחינה רוחנית, מבחינה חברתית, לא נדבר על זה עכשיו, עדיין קיימים. ולכן, כמו שאמרת, ההתאבלות זה לא רק על מה שהיה אז, אלא על מה שקורה עכשיו, על עצמנו. אלא מה? הבעיה הגדולה זה שבתור כאלו שאף פעם לא ראו בית מקדש בעיניים, אז אנחנו לא יודעים בעצם מה הפסדנו. זאת אומרת, בתור ילד, היה לנו איזה ספר בבית שמספר סיפור של ילד אתיופי שמתאר את העלייה שלהם משם על הארץ והמסעות הארוכים בדרכים והסכנות, והם הגיעו לארץ ואין בזה היה בטוח שכשהם באים ועולים לירושלים, את מה הם הולכים לראות? את בית המקדש. אני לא יודע אם כל האתיופים ככה, או שדווקא הוא אותו, הוא לא יודע, אולי האתיופים עוד לא עזבו את הארץ לפני כל כך הרבה זמן, לא עדות שבית המקדש נחרב. הוא הגיע לארץ, הוא הפתוח, הם מגיעים לירושלים, רואים בית מקדש, כהן גדול, כל הדברים שלמדו בתורה וזה, רואים. ומתואר שם מאוד יפה, הוא הפעם הראשונה מגיע לירושלים, והמקסימום שאפשר לקחת אותו, זה לראות איזה כותל של אבנים שתוקעים שם פתקים, אבל בית מקדש, שום דבר. זה שלא אכזבה עצומה, כי בראש שלו זה היה קיים, ואז צריך להגיע ולראות את זה. אנחנו כבר נולדנו, מגיל אפס כבר אמרו לנו, חביבי, אין בית מקדש, כך מזה, זה כבר פסה, ממזמן איננו. זה קצת דומה, הדבר הזה, שאנחנו לא מסוגלים להבין אפילו מה הפסדנו, כי לא ראינו אותו מעולם. תראו לעצמכם זוג, באיזה כוכב אחר, שמתחתן. אבל הם לא יודעים מה זה באמת קשר של נישואים, מה זה אהבה, מה זה איש ואישה שהם ביחד. ומלמדים אותם שמה זה להיות נשואים, זה אומר שיש לך אישה ואתם יכולים להיות בקשר, יכולים לשלוח מכתבים, אפשר לשלוח אס-אמס, פעם בכל להתדבר בטלפון. איך זה נשמע? נשמע זוועה, נשמע הזוי, זה נישואים זה? אבל תראו אתכם ילד שגדל לעולם שככה זה נישואים של גבר ואישה, וזה מה שהוא מכיר. הוא אף פעם לא ראה מה זה אהבה באמת, מה זה קשר, מה זה חיים ביחד, מה זה מגע. הוא יכול בכלל לדמיין מה הוא הפסיד, מה חסר? לפעמים אני מרגיש שככה אנחנו. אין לנו מושג בכלל מה זה עולם שיש בו בית מקדש, יש בו אלוקים ששוכן בתוכנו, איך החיים נראים אחרת לגמרי. אני לא יכול לנסות אפילו לדמיין מה הפסדנו, כי לא יודע. שאלתי פעם איזה מדריך בבני עקיבא שרצה קצת להכניס לחניכים שלו את העניין כמה זה נורא שאין בית מקדש, אז הוא עשה להם תרגיל. יודעים מה? כן, עשו פרויקט בסניף, בונים דגם של בית מקדש. השקיעו, בנו מקופסאות גפרורים, מדבק, מקסמים, לא יודע מה. השקיעו שעות ושיהיה בדיוק בפרופורציה של הממדים המתאימים של בית המקדש. אחרי שהם השקיעו וזה, יצאו שני החוץ, אני יודע, לשתות מים, התעברר, לקח גפרור ושרף להם את בית המקדש. הם חזרו ופשוט טראומה. נשרף להם בית המקדש, יעדים קטנים, אני יודע, שבת קטנים, פעלות, התחילו לבכות. טוב, הנה סתם, כשגילו שהוא עשה את זה, רצו לזרוק אותו לתוך הלהבות. אבל מה הוא רצה להראות להם? תשמעו ילדים, אתם עושים צחוק, אתם פה בוכים על בית מקדש מגפרורים, ומה עם בית המקדש הגדול האמיתי שלנו שעבד? טוב, זו חוכמה גדולה להגיד, אבל אף פעם הם לא ראו את בית מקדש האמיתי, הם לא הרגישו מה זה. סיפר לי פעם איזו אישה גרושה שהייתה נשואה הרבה שנים, זה עברה תהליך קשה של גירושין שהסתיים בדיוק בערב תשעה באב. חטא באב, היא יוצאת ממדרגות הרבנות והיא מגיעה ביד והלב שלה קרוע לגזרים. הבית שלה הפרטי הוא פשוט שבור וחרב, והיא סיפרה לי שבאותו תשעה באב היא לא אכלה, לא בגלל שכתוב בהלכה לא לאכול בתשעה באב, אלא כי מי יכול לאכול בכלל? הבית שלה, היא הרגישה מה זה שנחרב הבית הפרטי שלה. זה נתן לך קצת אולי הרגשה מה זה באמת בית שנחרב, שאנחנו לא כל כך מרגישים אותו. אני אסיים בדבר אחד. שמעתי פעם על שתי משפחות שהיה להם בן שחליט לעזוב, להתנתק מהמשפחה. עוד היה שהוא עוזב את הדת, מפנה להם עורף. משפחה ראשונה אמרה, טוב, זה מה שאתה רוצה, זה מה שאתה בוחר, אתה לא רוצה איתנו קשר, לך, גם אנחנו לא רוצים. משפחה שנייה אמרה לעצמה, טוב, אתה רוצה לעזוב, זאת הבחירה שלך, אבל מבחינתנו אתה עדיין חלק מהמשפחה. וכל שבת, למרות שהוא לא היה, תקופה מאוד ארוכה של שנים, השאירו ליד שולחן שבת כיסא אחד ריק. ליל הסדר, חגים, תמיד היה כיסא אחד ריק, הכל ארוך ומוכן, למרות שהוא לא היה חוזר. אבל לפחות בשבילה שהם ירגידו שיש לו מישהו מהמשפחה שהוא חלק מאיתנו והוא לא נמצא פה עכשיו, הוא חסר לנו. עברו שנים ובסופו של דבר, ואחת המשפחות, הבן החליט לחזור בסופו של דבר. אתם מבינים בעצמכם לאיזה משפחה הבן החליט לחזור. בעצם תשעה באב, י"ז בתמוז, הימים האלה שביניהם זה מין כיסא ריק שאנחנו משאירים. נו רק להמשיך בשטף של החיים, כי באמת יש לנו חיים טובים. חיים בשואה, פחות טובות, יש מה שצריך, יש לנו בגדים, יש לנו טיולים, קטנות, פלאפונים, אוכל, חברים. באדם לא מרגיש כמעט שחסר לו משהו. ובכוח ההלכה מנסה להזכיר לנו, חבר, אל תשכח, משהו מאוד משמעותי, הלב שלנו עדיין חסר, אולי נשאיר את הכיסא הריק הזה כל שנה ונשתדל באמת להתייחס אליו, לחשוב עליו, להתבונן בו, אז נצליח לפעול, להיזכר, להתפלל, כדי שנוכל באמת להחזיר את מה שאיבדנו. שיהיה בהצלחה ושנזכה עוד בתשעה באב הזה, שלא נצטרך לצום. תודה רבה, שבת שלום.